אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חברי הפרויקט של רביבו.
שלום.
נתקן על ההתחלה שתי טעויות רווחות, אני מאמינה. קודם כל, אתם לא משפחת רביבו.
נכון.
לא, אפילו שקוראים לכם ככה, תכף נסביר גם למה. רביב, תכף נסביר למה. ואלירן, אתה לא אח שלהם.
נכון.
נכון, אתה אלירן.
אני לא אח, אני חבר.
אם כי עם הזמן אתה, בלי מתשתשים אתם, כן, אני לא יודעת.
כמו בעל ואישה.
עם הזמן, כן. בדיוק. גם אני גר מתחת לרביב, אז בכלל, באותו בניין.
אז זהו, אז רביבו זה אתה,
כן, נכון? כן, זה הכינוי שלי מזה יותר מ-20 ומשהו שנה. אתה יודעת, זה התחיל מהכינוי אז, אתה יודעת, עם הרביבומניה, שרביבו שיחק כדורגל.
חיים רביבו.
כן, כן. אין הרבה רביב כשם פרטי, באמת שאין. איזה כיף, בכל אופן, אחרי 46 שנה. אבל כן, אז התחילו לקרוא לי רביבו, וזה נתפס, ו... זה נכנס גם
ביטחת את שואתר בשם רביבו.
זה נכנס לעסקי עבודה, וזה נכנס ככינוי של עבודה, כי אני מתעסק במוזיקה מגיל 17.
ואיש היה קורא לך רביבו.
בדיוק, ואז האומנים שהתעסקתי איתם.
אישי לוי?
אישי לוי, כן, שעבדתי אותו לפני המון שנים. אז פתחתי גם איזשהו אתר מוזיקלי לפני המון שנים, של הופעות חיות, ובכלל כל מה שקשור בז'אנר המוזיקה הישראלי, ים תיכוני.
בשם רביבו.
אתר רביבו. אז זה באמת נשאר רביבו. ואז כשפיתחתי את הפרויקט, לא היה איזשהו שם, כי זה היה באמת כמו סטייל של ניסוי מוזיקלי. אז מה אמרנו? אז החלטנו, ישבנו ביחד, אוקיי.
איך נקרא למיזם הזה? אז בוא נעשה הפרויקט של רביבו, כי אתה בעצם בונה עם החוזות.
כבר שאנחנו רדיו, נגיד שמי שקוטע אותך, רביב, זה אח שלך.
נכון.
בשיחה.
מחילה.
רגע, אבל אמרתם דבר מעניין, אמרתם ניסוי מוזיקלי.
כן, כן.
כי זה מה שחשבתם שזה יהיה, נראה, עובד, עובד, לא עובד, לא עובד.
לא חשבתם
שזה יעבוד בכלל.
לא, עשינו את זה מאהבה.
כן, לא חשבתי, כשהתחלתי לעבוד באולפן שלי על המחוזות הראשונות, זה היה מתוך געגוע ואהבה למוזיקה של פעם. כשאני אומר למוזיקה של פעם, זה מוזיקה שאנחנו גדלנו עליה בבית, שאבי זיכרונו לברכה, אמא שלי שתחיה, ההורים של אלירן גדלו עליה, כי אז הייתה תרבות אחרת, עם טקסט אחר, אני באתי ממקום אחר, אני באתי מעברית אחרת, משפה שונה.
זה מוזיקה אגב, ש-20 שנה קודם, לפני שהתחיל הפרויקט, אני ורביב שהופענו, שרנו דווקא את המחוזות האלה בהופעות, זאת אומרת, בגילי ה-10 התחלנו להופיע אני ורביב. אלירן, גם במועדונים, היינו שרים את השירים האלה של פעם, זאת אומרת, אז עכשיו כאילו אמרנו, אוקיי, מה זה ניסוי מוזיקלי? אנחנו עושים את מה שאנחנו אוהבים, אנחנו מקליטים את מה שהנשמה שלנו רוצה.
מה שהנשמה רוצה, בדיוק. וללא ידיעה שמה יקרה עם זה.
אבל מה, כתחביב, כהנאה, לא כמשהו שאפשר להתפרנס ממנו, להופיע איתו.
לנו ולחברים שלנו, אלה שאוהבים את הדבר הזה.
כסיפוק, זה הסיפוק אישי? לכל אחד מאיתנו?
סיפוק אישי? למלא את הנפש.
כן, כי מה ששלט באותו זמן, באותו זמן אותם נדבר 7.5-8 שנים אחורה, זה הפופ הים תיכוני. זאת אומרת, זה הבום בום בום הזה.
רגע, באותו זמן זה לא לפני המון זמן, צריך לומר, אתם כולה 7-8 שנים?
8 שנים, אבל מוזיקה פה היא מאוד מאוד דינמית בארץ. אתה יודעת, זה משתנה משנה לשנה, פתאום יש לך להיט אחר, פתאום זה בא לך, יש לך תקופה של מוזיקה לטינית, ויש לך תקופה של מוזיקה דווקא הישראלית, המקורית, השורשית, ויש לך את המוזיקה עם האוריינטליות המזרחית.
או פתאום ארטקור ישן חזק.
בקיצור, מה שהם רוצים לומר, שהשירים היום, האורך, החיים הדף שלהם, הם מאוד מאוד קצרים. התוחלת חיים היום של שיר, אלו לא שירים שאנחנו גדלנו לפני 40-50 שנה. שהשירים האלו עדיין נושמים. הם פשוט היו צריכים לנקות טיפת האבק מהם, ולשים עליהם, זה כמו אוטו, משנת 30, שאת משפצת את האוטו קצת, ופתאום הוא נמכר בהרבה יותר ממה שהוא נמכר לפני. וזה פה מדובר על שירים מאוד מאוד חזקים, כי הנה עובדה שזה עובד. נכון, זה עובד עם הקולות של ניר ואלירן, אבל השירים שיוצאים היום, הם אחרי 4 חודשים, זו כבר נוסטלגיה בעבור הילדים שלנו.
אני רוצה להבהיר משהו. אתם עושים, למי שלא יודע, אני מתקשר למין שיש הרבה שלא יודעים, אבל אתם עושים, אתם לוקחים שירים שהם שלאגרים לאורך שנים.
מכל הסוגים. לא בהכרח שלאגרים, אגב.
למה
שירים
לא?
שירים שהיו בתוך אלבומים, קבורים בתוך אלבומים, שלא באמת היו להיטי עבר.
תן לי דוגמה למשהו שלא היה להיט ולקחתם.
יש לנו, סתם דוגמה, במחוז תן הזמן ללכת. יש שם השיר הכוכב. זה שיר שבאמת רק יחידי יחידים הכירו את השיר הזה.
ממש אבל יחידי יחידים.
הם במועדונים שכוחי אל, בתוך פאבים, ובתוך טברנות מאוד מאוד קטנות ואינטימיות, הכירו את השיר הזה, כמו הרבה שירים, מתוך המחוזות שלנו.
יש גם אחד הלהיטים שהם קיבלו עדנה מחודשת, כמו התחלה חדשה, ששרים את זה בתל. זה היה...
קומפות נעליים, תוך הסרט.
זה היה בקומפות נעליים. כן. זה לא יצא איזשהו כסינגל ברדיו, וזכה לאיזשהו
אבל
משהו.
אבל מה שאתם טוענים בעצם, שטקסטים של היום ברובם, אנחנו מדברים תחת כותרות, הם טקסטים שאתם לא חושבים שיחזיקו מעמד בעוד כמה שנים.
זו ודאי שלא. יצדיק...
שני משוגעים על הגג, זה שיר שבעוד חמש שנים לא יהיה במחרוזת שלכם?
לא.
לא.
לא,
לא, לא
יהיה.
לא. לא, אבל לא בגלל השיר עצמו.
לא אכפת לי שואל על עומר אדם, כי אתה עבדת איתו.
בוודאי, okay. אבל, אבל,
אז
אבל
לא. אז אני
אתן
אותו כדוגמה, אתה אומר, זה שיר שלא יחזיק מעמד בעוד חמש שנים.
אי אפשר לדעת, כן, אי אפשר באמת לדעת, אבל יש ריבוי מטורף. של זמרים.
זה גם נכון, הריבוי שיש היום אין אותו, לא היה אותו בעבר.
בחלקם אפילו מוכשרים מאוד, אבל מדינתנו, אנחנו אומרים, צרה מלהכיל כל כך הרבה אומנים. זאת אומרת, יש מלחמה פה, עכשיו אנחנו מדברים פה על תוכניות ריאליטי, מוזיקליות, שכל מפיק שני לוקח תחתיו שלושה, ארבעה זמרים וזמרות. קשה מאוד, התחרות פה היא מאוד מאוד גדולה, זה לא מה שהיה פעם. פעם, אתה יודעת, על שתי ידיים, היית סופר את הזמרים הבאמת שמביאים את השלגרים, והייתה תוכנית אחת אולי בערוץ אחד.
גם לא היה להם כסף, גם למי שידע לשיר לא היה כסף להוציא.
אבל היום כל בן אדם שני הוא מפיק, מפיק את עצמו, מפיק את הזמרים, מפיק נוקח.
לא, אבא בא, שם 200 אלף שקל על הילד שלו, הוא חושב שהילד שלו שר. נגמר הסיפור.
נהיה פה בלבול אחד מאוד מאוד גדול.
הסינגל מגיע לרדיו.
וזו הסיבה, אגב, שאנחנו אומרים ששירים לא בכך יעמדו במבחן הזמן.
שבוע שעבר שאלו אותי שאלה, למה אין היום מגה להיט? למה היום... פשוט מאוד. כי אותו זמר שהוציא את השיר לא נותן צ'אנס לקהל לעכל אותו. ובתוך שלושה שבועות הוא כבר מוציא את השיר הבא, כי הוא בלחץ, כי יש עוד זמרים שכל הזמן במרדף, אתה יודעת, כמו מרות שליחים. אז אם הזמרים לא נותנים צ'אנס לשירים שלהם...
אז איך הקהל ייתן להם צ'אנס לשמוע?
להתעכל בפני הקהל, אז איך את רוצה... ליצור משהו שהוא יישאר להרבה זמן. אולי, דרך אגב, יש גם שירים איכותיים שאולי לא מקבלים מספיק את הבמה, כי יש כל כך הרבה.
כן, יש את הריבוי.
לקום היום, וכל ילד שני עם בלורית, שיש לו קצת כסף להורים שמשקיעים, והוא זייפן היום ונורא.
ואם הוא לא זייפן ויש כסף להורים?
גם הפוך, גם הפוך. זה פרדוקס שעובד בשני הכיוונים, כי אין מה לעשות. זה יש הרבה מזל.
אתה יודעת כמה אומנים וצעירים יש מוכשרים? אנחנו שומעים אותם פה ושם במדיה, הרי במדיה אתה רואה הכל, אתה שומע הכל.
נכון.
יש המון המון זמרים שאומרים,
היום,
וואו.
היום, במיוחד, היום.
אנחנו מרמים את ה... אתה יודע, פותחים את העיניים, וואו.
היום, גאולה, היום באמת, במיוחד, היום אנחנו נמצאים בדור מאוד מאוד מוכשר, מאוד. כן. לאו דווקא במוזיקה, כן, אבל בדור מאוד מוכשר, במוזיקה במיוחד. יש לנו מלא, אני, אתה יודע, אנחנו באמת מסתכלים, מלא צעירים שאנחנו יכולים לראות אותם, זמרים, באמת, א' א' לכל דבר, קצת ניסיון על במה, והם...
אני לא רק ניסיון, זה גם ניסיון, זה גם הרבה מזל, וגם טיימינג נכון, זה מה שבאמת...
אני חושבת שמזל זה גם חלק מהסיפור שלכם.
לחלוטין.
שאלמלא היו רשתות חברתיות, והייתם פורצים דווקא בדרך הזו, ולא בדרך מיינסטרימית אז יותר.
נכון, נכון.
אני חושב שהרבה מאוד אומנים, גם מפורסמים, היו עושים מחוזות, כי היו מבצעים מחוזות, כי אז זה היה סטייל של פעם. אבל אני חושב שגברת מזל, כמו שציינת אותה, היא זה חלק בלתי נפרד מההצלחה. כי כשאנחנו עשינו, הניסוי המוזיקלי, עשינו את זה בשביל למלא את הנפש. אבל כשזה יצא, אז זה תפס, וזה הגיע, כי הדברים הנוסטלגיים, הפרויקט הוא פרויקט נוסטלגי, שבעצם מצליח במשהו מאוד מאוד... מאוד מאוד עכשווי, שזה יוטיוב.
זה כמו, אתה יודע, את אוטומט, יש את אוטומט, ויש את הבן אדם שמלא את אוטו בעשרות אלפי שקלים, ויש את הבן אדם ששולח לאוטומט בעשרה שקלים, נניח. הניסוי, הפשטות פה, בסופו של דבר, ניצחה, כי עשינו משהו שהוא מאוד מאוד, אנחנו, ביתי, חברי, מאוד מאוד פשוט, עם תקציבים מאוד מאוד, איך אומרים, לא בשמיים, נתנו מעצמנו, כל אחד הוציא, אתה יודע, את הפני שלנו.
שמתם כסף שלכם.
שמנו כסף שלנו, הימרנו בצורה כזאת.
שמתם כסף שלא היה לכם, אני מאמינה.
כן, שפחות היה.
כל אחד היה בעולם.
ומה עבדתם לפני?
וואו.
וואו, זה... תראה, אני מאז שהשתחררתי מהצבא...
אלירן,
כן. אני מאז שהשתחררתי מהצבא, עוד לפני, כן? כבר לפני הצבא גם התחלתי לנסות את מזלי בעולם המוזיקה. אבל כשהשתחררתי מהצבא בפועל, התחלתי לעבוד בעבודות מזדמנות. עבדתי תקופה בתחנות, בתחנת דלק, בחברה מאוד מוכרת.
אוקיי.
והייתי עובד לילות, שבתות, הכל, העיקר בשביל לממן את הסינגלים שלי ואת, ואת הדברים
כלומר,
שלי.
כלומר, חשבת על מוזיקה, אבל באפיק
חשבתי
עצמאי.
על מוזיקה כל הזמן. הייתי מופיע בלילות והולך לעבוד משמרות, אבל זה היה מאוד מאוד קשה.
אני כמובן גם במוזיקה כל החיים שלי ניסיתי את מזלי, זכיתי באיזו תוכנית שנקראת המלך הבא.
נכון.
אז בזמנו, זה היה כוכב נולד הראשון, אפשר לקרוא לזה.
אבל וגם, לא נהיה מזה.
לא נהיה מזה, הייתה איזושהי הבטחה, כן, אבל כן. לא יצא מזה שום דבר. פה הייתה נקודת השבירה, האכזבה שלי בחיים, שאני מנסה ומנסה ופשוט שום דבר לא הולך. אז אתה יודע, תמשכתי לו לעבוד בעיריית רמת גן, נכנסתי לעיריית רמת גן, בניתי את החיים עם משפחה והילדים, ועבדתי בשיפוצים, ולילות וימים מחפש רק, איך אומרים, לסגור את המינוס ולפרנס בכבוד. באמת, הגעתי למצב שהיום המופע הראשון שלנו, ההופעה הראשונה שלנו, השקל הראשון שקיבלתי, זה כיסה לי, זה, הייתי במינוס אחרון ברמת התקרה שלי.
הלימית, הלימית.
כן, וכנראה שאלוהים אמר, תעבוד, מאז, בוא נגיד, מהמלך הבא ועד הפרויקט בערך 12-13 שנה, עבדתי קשה, קראתי את התחת, כמו שאומרים, והוא אמר, תחכה, תעבוד. תבנה את החיים שלך, תגדל, תתבגר, ואז ההצלחה שלך תבוא.
אתה דווקא כן עבדת במוזיקה, או שאולי מקבלת במקצועות אחרים.
זהו, לא, האמת שמגיל 16, חוץ מעבודות מזדמנות, אבל מגיל 16, אני חושב שמתי שחזקתי את הקלידים, הפעם הראשונה, זה היה באירוע משפחתי, זה היה עם ניר, הופענו, התחלנו להופיע בכל מיני פאבים כאלו בנתניה, אבל מאז ומתמיד עסקתי במוזיקה. אחרי הצבא, החלטתי שאני הולך לעשות תואר ראשון, אבל שיקרתי לעצמי, כי אחרי חצי שנה הבנתי שאני צריך לוותר. התייעצתי עם אימוש, שהיא והוראה, זה דבר שהיה אצלנו כל הזמן בבית, והיא כמורה ומחנכת בישראל. אמרתי, אמא, אני רוצה להתעסק במוזיקה, כי זה החיים שלי. אז היא מסתכלת עליי, היא אומרת לי, למה הלכת לעשות תואר ראשון? אמרתי, אולי כי בתוך תוכי רציתי לרצות אותך, כי אתה אמא ואבא שלנו. ורציתי לרצות אותך. היא אומרת, אתה חושב שתוכל להתפרנס ממוזיקה ומדינתנו הצנועה והקטנטונת? אמרתי, אמא, שמיים הגבול, אבל אני מרגיש שאני רעב לזה. אני רוצה לקחת את עצמי באדם, ללכת, לעשות, ללמוד, לחרוש. היא אומרת, אז תפסיק את התואר. לך עם הלב שלך.
וואלה, מה למדת?
מנהל עסקים. אני חושב שהתחלתי בדרך עצמי.
לא בטוח שהייתי אומרת לך את זה, אם הייתי אמא שלך.
כן. את יודעת, אני כל הזמן שאנחנו יושבים, מדברים.
מה, אתה כאבא היית אומר לילד שלך, אוקיי, בסדר, תעזוב את הלימודים, סבבה, לך תנסה.
כנראה שאני חושב שאני לא מבין את זה. היום כשיש ילדים גדולים, אני יודע שאם הילד שלי ירצה לבחור במשהו,
אבל זה לא שהוא התחיל פתאום, כשאמא שלי ראתה נקודת התחלה. כן. כי אנחנו מגיל 8-9 לומדים קלידים ולומדים מוזיקה.
הוא היה 8-9, זה הגיל שבו אבא
ילדים שיוצאים,
כן,
נכון. וילדים שיורדים למטה לשחק מתחת לבניין, הרי זה מה שהיה, לא באמת היו טלפונים וסלולרים. אז רביב, היה לנו את הקלידים הדו-קומתי הזה בבית, הרהיט הענק הזה, ורביב, זה הדבר היחיד שעניין אותו,
זה הדבר היחיד.
אז לכן אני לא מבינה, אני מתמקדת בך, רביב, לגמרי את הסיפור, רביב, סליחה, את הסיפור שלך. כי אתה, לפני שנהייתם הפרויקט של רביב, או שאתה המנוע שלו, תכלס, אתה התנעת את הדבר הזה. עבדת באופן מוצלח עם אומנים אחרים. כתבת להם, הכנת להם, איבדת להם. לא, אנשים... ישי לוי, ליאור פרחי, להלן הסכסוך המשפטי אחר כך.
ליאור פרחי, אייל גולן.
אייל גולן, שרית חדד, מאיה בוסקילה.
ליאור נרקיס, דודו אהרון, שלומי שבת.
עומר.
אורי פיינמן, כל מיני...
אז למה אתה לא עושה חומרים שלך?
כי, מה כבר אנחנו אומרים? למה? אני רוצה להגיד לך שכל אחד מאיתנו לפני הפרויקט של רביבו, עבד על חומרים שלו, עבד על אלבום שלו.
אבל למה, אז למה צריך, נקרא לזה, למחזר במחרוזות חומרים של אחרים, ולא ליצור שירים של עצמכם, ואחר כך גם להבין אותם למחרוזות?
אז יש לנו חומרים מקוריים שלנו, אבל מסתבר שהקהל, כשאנחנו מדברים קהל, זה משפחה. הרי המופע הזה הוא לכל המשפחה. באים, הסבתא באה עם הנכד, והאימא באה עם הסבא רבא. אני חושב שזו הנוסחה להצלחה למעשה שלנו, זו הנקודת ההצלחה שלנו. מסתבר ש... את המוזיקה הזאת, עזבי את הגעגוע, הילדים החדש, הילדים,
זה בשבילה משהו חדש.
זה משהו חדש.
אבל אם את שואלת באמת למה עשיתי את זה, אני אגיד לך פשוט מאוד. מהרגע, אני אוהב לקחת סיכונים, אבל אני אוהב גם לעשות דברים שעושים לי טוב. לא שעושים רק לאחרים טוב. הגעתי לנקודה מסוימת, בכל מה שאת אמרת בקריירה, בשלב מסוים שלא משנה מה, את יודעת, למשל, שתדעים שלומי שבת, שזכה בשיר המושמע ביותר ברדיו, וכל מיני פרסים שבאקום, וכל מיני דברים כאלו, ומשהו שם לא שימח אותי. משהו פה
אולי
בלב...
אולי אתה מפחד לעמוד בפרונט לבד?
לא, לא הייתה לי בעיה עם
אבל
זה.
אבל לא עשה את זה.
כשאני רואה כאן...
לא, כי בשלישייה יש לזה ש... המון כן. קשיים...
עשינו את זה.
בדינמיקה כן. הפנימית, אבל לעמוד לבד מול במת...
לא, אין לי בעיה. אני רוצה להגיד שאני חולה קהל, אני חולה מצלמות, זה, אני תמיד אהבתי את זה, גם כן...
רביב על במה לא רואה בעיניים אף אחד.
גם כן, גם כן
נגן... אני יודעת, ראיתי. גם כן נגן... ראיתי אתכם.
תקשיבי, גם כן נגן, תמיד הזמרים דאגו לשים אותי פרונטלית יחד איתם, כי זה הרגיש טוב, כי... אני אוהב את הקהל.
אבל אף אחד מאיתנו לא פחד. כל אחד מאיתנו פרונטלי.
אבל אין בזה מקום יותר בטוח לקחת חומרים שאתם יודעים שעבדו ועובדים.
יפה, אני חייב לשאול אותך משהו.
ולכן זה מחזיק 9 אלבומים.
אבל אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה. עשינו משהו שבא לנו בנשמה שלנו.
כניסוי מוזיקלי.
בשביל החברים שלנו, בשביל הכיף שלנו.
של המשפחה קרובה.
להחזיר, איך אומרים, עטרה ליושנה, כמו שאומרים...
יש משהו ברחוב, בשיח ברחוב, כשאתה שומע אותו, אתה לא יכול לעשות משהו אחר. אתה מרגיש שאתה מחזיר אנשים למקום כל כך טהור, כל כך טוב. הם באים, הם נהנים מזה ערב ערב. ילדים מקבלים משהו חדש לאוזן שלהם, שומעים את זה, נוברים, נכנסים אחורה. מה יותר טוב מלזכור את התרבות שלנו שהייתה פה לפני כן? בין אם זה מזרח, מערב, אתה מקבץ את הכל ביחד, אתה מקבל אותם.
זוהר ארגוב, חצי מהשירים שלו, כמה שהוא זוהר ארגוב שקראו לו, זוהר ארגוב המלך, חצי מהשירים שלו,
הם קברים.
זהו חידושים וקברים לזמר שהיה עוד לפניו.
שאני בטוח, את חושבת שהוא ביצע אותם בראשונה, אבל לא, אבל הם קברים.
תמיד, תמיד אנשים באים וחדשים והם מחזירים מבחינתם.
כן, אבל ניר ורביב, בסופו של יום יש פה משהו שהוא מנצח. כאילו, אני מבין את השאלה של...
לא, אני אגיד לכם, אני אסביר לכם. הייתה פה עינת שרוף. וגם היא עושה קאברים לשירים. לא מכרוזות, אבל עושה קאברים.
כן.
בצורה מאוד מוצלחת.
ממש. ענופת העולם.
ואמרתי, למה לא חומרים שלך? אז היא אומרת, ניסיתי וזה לא הלך. והיא אומרת, ועוד דבר. אני הבנתי מהר מאוד שאם אני מגדלת שתי ילדות לבד וזה, אני לא יכולה להתחיל עכשיו לעבוד בלהוציא שירים לבד ולנסות לבדוק אם הם עובדים.
אנחנו עושים את זה בין לבין. בין לבין אנחנו עושים את זה. עשינו את זה, עשינו אלבום כזה.
חלק מהשירים הצליחו וחלק פחות הצליחו.
כן, אבל בין לבין אנחנו פתאום יש לנו
אבל המטרה בקצה, אם יש כזו, אני לא יודעת אם אתם מנסחים את זה עצמכם, היא כן להוציא שירים מקוריים?
אין, אנחנו מוציאים מה שבא לנו. מדי פעם זה יכול להיות 2-3 מחוזות, וזה יכול להיות אחרי 2-3 מחוזות איזשהו שיר שהוא סינגל, כי זה בועט לנו בבטן. אין כאן חוק לכלום.
אנחנו כותבים, אנחנו מלחינים, אנחנו כן עושים.
אני אתן לך דוגמה. יש לנו, צילמנו קבלת שבת, שאנחנו עובדים כמעט כל יום שישי בקבלות שבת, מאוד מאוד מכובדות, באנגר 11. מול 2,500-2,600 סביב שולחנות, קבלת שבת עם שירים שכולם אוהבים וצילמנו את זה במקביל עבדנו על שיר שאף אחד לא יודע להוציא אותו
איזה שיר?
שיר מקורי
לא, אבל יש לו שם?
אין לו שם, אין לו איזשהו שם מסוים שיר מקורי ובמקביל מחוזת אנחנו כל הזמן עובדים על מחוזת צילמנו את זה, הבאנו צלמים והכל, והוצאנו ליוטיוב מחוזת של 16 דקות, 17 דקות.
כן.
וזה זכה תוך זמן קצר, 3.5-4 מיליון צפיות ביוטיוב, 16 דקות. זה שווה ערך ל-10 מיליון צפיות, אז אוקיי, העניין הוא שברגע שאת עובדת על משהו ומשהו אחר עובד, מה, נעצור את הכל, נגיד, חבר'ה, אנחנו צריכים להוציא עכשיו סינגל מקורי, תעצרו את השמח, תעצרו את הכל, בואו נציע לכם שיר אחר שאתם צריכים ללמוד. יש כאן משהו מאוד מאוד דינמי בעבודה הזאת. ברגע שמשהו עובד, לא עוצרים. כי יש משהו שאתה אמרת מזל, כאילו, מה אנחנו צריכים? בוא תעצרו את המזל רגע, לא צריך מזל טוב.
שאתה מבין שההצלחה היא, לא, שההצלחה היא לא רק בארץ, ואוהבים אותך גם בחול, בהמון המון
כן,
מקומות בארצות
הברית. ארצות הברית אמרת, אני מבינה שבארצות...
סעודיה.
בדיוק.
ארצות ערב, זה מטורף. באירופה, כי זאת אומרת, אתה רואה שהקהילות היהודיות בעולם מתחברות אליך ברמה שאי אפשר לתאר.
אני חושב ששם האלמנט הגעגוע והנוסטלגיה, זה כמו ללכת למכולת שם השכונתית ולקנות את החומוס, אני מניחה, ואת הבמבה. כן, בדיוק, מוצר ישראלי.
זה הרגעה שעומד להתפוצץ, ממש ככה. כשאנחנו מגיעים לשם, זה כמו הרגעה שמתפוצץ. היינו בפריז, זה היה מטורף. בארצות הברית, בדרום אמריקה, במרוקו. להופיע במרוקו, בבר מצווה, ואתה רואה את האנשים שרים, אנה, אליה, ארנה, דרכי. כן. זה אחד הדברים הכי מרגשים, אתה מופיע עם צמרמורות.
תראו, אני רוצה רגע שנעשה הפוגה, אני מניחה שלא תתנגדו, אנחנו נשמע בכל זאת מחרוזת אחת, כדי שתבין אנחנו מדברים. עוד יום יבוא, מקובל עליכם?
עוד יום יבוא ונשתה לחיים, תמיד.
תוך אלבום זוהר.
יאו, אלירן, היידה.
ללה.
נתתי לה את כל חיי ולא נותר בי רגע של מנוח היא לקחה את כל עלומיי מחפש פינה שקטה לשכוח חובות לבני אדם ובלי עשן מהמולה בלי צבים ומילואים בלי כנסות ותברורים רק עם חווה יפה לאנועים באתי לעולם לא שאלו את בי מה אבקש ומה חפץ באתי לעולם וכבר הכל קיים וכמו כולה אני רק בן אדם עייף ומאוכזב ורק חולם להיות אדם
להיות אדם
להיות אדם
הפרויקט של רביבו אנחנו איתכם בשיחה האישית. איך אתם עובדים על מחרוזות? נראה לי שהכחלק הכי קשה זה לסנן, לא?
כן.
וואו, וואו, זה הנקודת תורפה.
אנחנו אוספים מספר שירים עכשיו, למשל, אם אנחנו מחליטים ללכת על סטייל מסוים של מחרוזת, אם היא שמחה, אפרית, או אם היא יותר מינורית, יותר נוגה, אני חושב ש... אנחנו אוספים, כל אחד מביא את הרעיון שלו, אנחנו מכירים את החומרים של פעם, מיורם גאון ולא משנה עד כמה, ומנסים לחבר למספר שירים. כן, הסינון, הדברים שנופלים...
גם הסינון חייב להיות מקצועי.
כן.
אנשים לא מבינים, זה לא כרגע לקחת שירים עם אותו קצב בלד או קצב מלפוף, לצורך העניין, ולהכניס אותם, והנה יש מחוזת. לא, גם פה יש מוטיבים נכונים, יש אווירה
לא,
נכונה.
לא, אבל איך תחליט עושים את זה? יושבים עם ערימות שירים
כן,
ודיסקים?
כן, יש מבחינה מוזיקלית, לא ניכנס לשפה אולי שלא יכירו, שיכירו פחות המאזינים, אבל אם אנחנו הולכים על סטייל מסוים, כמו שאמרתי, למשל סטייל שקט, אנחנו לוקחים את האווירה של המקצב והאווירה שאנחנו רוצים לשדר, אוספים למשל 10 שירים. Mm-hmm. מתוכם מדברים מה 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 יש עדיפות עליונה מתוך למשל 3 שירים מתוך 10 שירים
זה עניין של טעם או
יושבים כן יושבים 3 ביחד ולפעמים שאנחנו צריכים להוסיף עוד 2 או עוד 3 שירים אז זה נכנס לאולפן
יש דברים שנופלים בעריכה גם כן אתה מתחיל לשיר יש כבר מבנה ואז פתאום זה נופל במבנה בזמן אמת כמו
שאומרים בואי נאמר שהסינון באמת הסינון האמיתי מגיע באולפן ברגע שאני פותח את המחשב ומתחיל לעבוד
כמה שירים מתחילים כמה גומרים
זה תלוי אם יש איזה לפעמים זה מתחיל איזה שיר אחד שאנחנו בוא השיר הנוסטלגי הזה
חייבים לעשות איתו משהו ומצרפים אותו
ואז בונים סביבו מעטפת של שירים
אני אתן לך גם דוגמה משהו הפוך התחלה חדשה שבאמת, התחלה חדשה הייתה, השיר הזה היה מתוך מחרוזת, בתוך מחרוזת, שהוצאנו בתוך האלבום השני, והרגשנו שהשיר הזה חזק מדי בשביל להיות בתוך מחרוזת, הוא חייב לצאת כסינגל, כי הרגשנו פה, כמו בסרט הישראלי, שזו התחלה חדשה, אין הרבה שירים כאלו איכותיים, שמדברים על סוף שנה, או התחלה חדשה, ואצלנו יש הרבה סופים והרבה חדות.
וחודשיים שלושה אחר כך, אחרי שזה יצא, הבנו שכמעט כל ממסד חינוכי, מוסד חינוכי, פשוט ישמע את זה.
כסים.
ואם זה אצל חיילי סל.
סופי שנה של תלמידים, תחילה, גנים.
שלחו לנו מאות סרטונים מהמון גנים, מהמון בתי ספר ששומעים את השיר הזה.
תגידו, ואיך מחליטים מי שר מה? איזה קטע.
זה, אנחנו יושבים על זה, זה, זה כל כך, זה, זה שניות.
אין... זה שניות. בונה, קיבלת חלק
לפעמים,
יותר
גדול. לא, לפעמים, אגב, לפעמים, יש... יש לך ניואנס שמתאים יותר ללירן,
כן.
ניואנס שפחות מחמיא לו, אז אני לוקחתי ניואנס
קצת לה... גבוה, קצת זה... נמוך, מה שכל אחד תשכחי. יותר יושב לו.
שלא כל הבתים הפזמונים מחולקים לשתי שורות אתה, שתי שורות הוא.
כן.
יושב... ברגע שלא, אז לפעמים יש ניואנס מסוים שמפרגן יותר ללירן, ובשיר הבא יש ניואנס שמפרגן לניר.
כן. אתם לא רבים ללירן, אתם...
מה זה מכות, את לא מבינה איזה מכות יש באותם.
לא, תקשיבו, אתם שלישייה, אני לא יודעת, גם צמד נראה לי קשה, אבל שלישייה. אולי אפילו במיוחד אתה, לירן, כי אתה חוצן. הגעת האחרון להרכב המשפטי.
להפך, אני דווקא
מפשר, מפשר, מפשר.
אני אגיד לך משהו, יצא לנו לא פעם ולא פעמיים לדבר על הנושא הזה של ה... של השלישייה, מה קורה, מה, יש ויכוחים, יש מריבות, יש... זה קצת מוזר להגיד את זה, וזה יישמע אולי טיפה תמוע, אבל יש פה שלישייה שהיא יודעת לפרגן אחד לשני, קודם כל, שמים את האגו בצד, כל אחד, מה שהוא יודע לעשות יותר טוב, אז נותנים לו את, ה... את ברכת mm-hmm, הדרך.
טוב, עלה.
רביב, כמעבד מוזיקלי, כאיש שנמצא במוזיקה קצת יותר זמן מאיתנו, אז יש לו את ברכת הדרך בדבר הזה, אנחנו מקשיבים לו המון.
וגם פה, אני יכול להגיד לרביב, תשמע, רביב, הכינור לא מתאים פה. או הגיטרה, הדבר הזה פה, היציאה הזאת היא פחות מחמיאה. ורביב מקשיב. זאת אומרת,
וגם...
חשוב לו להבין גם לשמוע, הוא לא יעשה משהו ששלושתנו לא
כן,
נוהב.
בדיוק.
אני יכול להתפשר, אלירן אני יכול להתפשר כן. על משהו.
מדובר גם דרך אגב על בחירת שירים. את יודעת, הפרגון בא בשירים. לפעמים ניר מביא איזה משהו משהו, שאני פחות רואה את זה מגניב, אבל הוא נעול, כי הוא אוהב את זה, כן. את יודעת, תקשיבי, אנחנו מקשימים חלומות לעצמנו.
אמת, בדיוק.
אנחנו, בדברים האלה באמת, אנחנו סוגרים מעגל לעצמנו בנפש. זה שהקהל אוהב, זה כיף, זה מפרגן. אבל יש שירים, למשל, שלירן מחובר פחות, הוא מכיר פחות, אומר, וואלה, אני זורם, אני לא מת
לשיר דרך. היו שירים גם שלא הכרתי, שהקלטתי אותם.
ואותו דבר גם אני.
כן, זה הפוך. אבל גם בקבלת ההחלטות, שפה זה הדבר העיקרי בעצם. לפעמים אנחנו עם המשרד מקבלים החלטות מאוד מאוד, אני קורא להם גורליות, כי יש דברים שאנחנו עושים שאנחנו יודעים שאם עושים אותם בזמן הנכון, במקום הנכון, הם באמת עובדים. ויש כאלה שלפעמים גם חושבים אחרת, אבל אנחנו תמיד מדיינים על זה, ויושבים ביחד, ועושים את הפגישות האלה פעם בשבועיים, ומקבלים את ההחלטות, והכל נושא הנכון.
זה מלחיץ שבשבע וחצי שנים אנחנו לא רבים, אבל כן, יש דיונים. אני לא קרא לזה ויכוחים, אבל יש לפעמים שתהיות, יש כל אחד מעבר אומר את הסי שלו. את חושב שכל אומרים כן, שלישייה, או לא, שלישייה... לא, זה עובד. כל אחד עדיין יש את הראש שלו.
וזה טוב, וזה מצוין שלכל אחד יש את הדעה שלו.
אתם מדברים הרבה, ואתם באמת מאוד מפורגנים קהל, וגם בעולם, ואתם מופיעים הרבה. יש כאלה שאולי מעטים, אבל אתם באים להם פחות טוב.
טבעי.
נגיד ליאור פרחי, שטען שבעצם כל הדבר הזה, הפרויקט של רביבו, זה משהו שהוא יזם, והוא קידם, והוא השמיע, והוא טבע אתכם.
הוא טבע. והפסיד.
בסוף, והפסיד. אז יש את ה... עכשיו, ויש גם אנשים שאומרים, כמו מצלילי האוד, נו, שכחתי את שמי.
רמי דנוך.
רמי דנוך, כן.
מה פתאום אתם לוקחים שירים של אחרים ועושים...
אבל שמת לב שהוא פתאום נהיה למרקע, לפני 7.5-8 שנים. פתאום הוא יצא, פתאום הכירו, הבינו את השירים שלו, שמעו, אמרו, וואו, איזה יופי.
אז אתם אומרים, אנחנו מחדשים לכם ומרימים לכם שוב את השירים. אבל הם אומרים, אתם לוקחים את החלק שלנו, כלומר... יש גם אמנים שאומרים, רגע, אם זה כל כך מוצלח כשהם עושים את זה, איפה הקרדיט שלנו?
תמיד הם מקבלים קרדיט.
קרדיט יוצרים תמיד היה ותמיד יישאר, כי אנחנו...
אני לא יכול, אי אפשר לגנוב קרדיט. גאולה, אני לא יכול, אני כיוצר, אני לא יכול שמישהו אחר יגיד, הוא כתב, הוא הלחין, ואני חייב לומר לך גם עוד משהו.
אבל אתה לוקח יצירה של מישהו ואתה כן נוגע בה, אתה משנה אותה.
אנחנו לא חידשנו שום דבר בדבר, כאילו, אנחנו לא עשינו משהו שהוא חדשני ומהפכני וחסר תקדים. תמיד עשו את זה.
אני חושב שכן עשינו משהו חדשני וחסר תקדים.
ולקחת שיר ויצירה ולעשות אותה ולחדש אותה. אז מה?
את יודעת, הייתה תקופה בהתחלה שהתנצלנו שאנחנו מצליחים. כי נגיד, רגע, מה, השירים לא שלהם, איך הם מצליחים? יש הרבה דברים, את יודעת, שזה כבר מעבר למזל. הקהל אוהב, למה להם מותר לעשות קאברים? אבל אם אני אעשה קאברים, זה לא ישמע טוב. כאילו, הפרויקט שרביבו, כן. ככה זה התקבל בפני הקהל הגדול והמגוון. אז זה טוב. לגבי האומנים, אני חושב שעצם בשבע וחצי שנים, כמות האומנים הידועים שאירחנו אותם במופעים, אני מדבר איתך על האומנים הנוסטלגיים, קרא תודה, ולהגיד, חבר'ה, השיר הזה שאנחנו שרים, אתם חושבים שזה הפרויקט שרים בו? זה הוא. אני חושב שהלייב פארק, הסימון הזה שמופע הצדעה
לגדולי הזמר.
כן, לאגדות הזמר הישראלי המתיכוני, כמו חיים משה, מר גלי צנען, אישים מתבורי, דקלון, זהב הבן. מי יעשה להם את זה היום? אני חושב שזה הכי טבעי היה שהפרויקט שרביבו יבוא ויסמן פה איזשהו מרקר מסוים.
אבל אמר זמר חכם, אמר כבר פעם, וזמר שאנחנו נורא אוהבים בשם דקלון, שגם אותו אנחנו מרחים, הוא אמר, באו, ברעיונות, הוא אמר, באו אלה החבר'ה, אלה שלושה, אלה שלושת המופלאים הוא קוראים לנו כל הזמן, והוא אמר, הם באו ופשוט נערו את האבק מהשירים שלנו, לקחו אותנו ופתאום הוציאו אותנו חזרה לבמה.
תגידו,
שזה דבר מבורך.
אם ככה, מה הקטע של גלגלץ?
גל, 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 גלץ.
יפה שאתה מפרגן להם בנעימה, אבל אתם פחות מושמעים שם.
הבנו,
שבחור למה אתה תעשה...
לא, אני באמת שואלת, אני גם כמעט אשאול את זה בשידור היום.
היית נחמדה, היית נחמדה.
הייתי עדינה.
כמעט ולא
מושמעים. אבל אם עושים גלי נוסטלגיה של מצעדי פזמונים, לועזיים, למה אתם לא מושמעים שם בשידור?
אני אסביר לך את זה בצורה הכי פשוטה. כשבן אדם יושב מאחורי הלחצן ומחליט להשמיע משהו מסוים, אז הוא מחליט להשמיע משהו מסוים.
בכל תחנה.
אז את יודעת מה, אבל אני אשאל אותך שאלה.
אז שם המחליטים שלו, מה נעשה?
את יודעת למה?
לא, אני תוהה למה.
את יודעת כמה אומנים לא מושמעים בגלגלץ?
את אשת רדיו וטלוויזיה כל כך הרבה שנים, ואין לך...
אז אני אומרת, אולי כי מחזור לא בא להם טוב, אולי כי מעדיפים משהו רענן וזה,
גם שירים...
אולי כי לא אוהבים.
אגב, אולי גם שירים...
אולי כי לא שומעים לעצמם.
אולי גם שירים שלנו שמאוד מאוד טובים וחזקים ונפלאים.
אולי כי טועים טעות איומה, אבל מה הפרשנות של
הפרשנות? א', טועים טעות איומה.
טעות, נקודה.
כי הם לא שומעים, הם לא באמת בודקים, הם לא בודקים את הדופק, הם לא בודקים את הדופק, באמת עמד דופק הנכון של האוכלוסייה בעם. ובוודאי שיש בן אדם שיעדיף לשמוע סוג מסוים של מוזיקה זו או אחרת, זה בסדר, אבל צריכים לתת, אני לא מצפה שהעורך...
אני מבטיח לך שהם יעשו סקר בכל חילות הצבא שלנו. אני מבטיח לך שאנחנו נהיה בין החמישה מקומות הראשונים. אני מבטיח לך, אוקיי?
תקשיב, יש
איזשהו... אנחנו מופיעים המון מול חיילי צה"ל, הם נורא דורשים אותנו והם רוצים אותנו בכל מקום אפשרי בארץ, ומוכרים לנו תודה, ואנחנו מוכרים להם תודה. אז אוקיי, אוקיי, אז איפה זה מתבטא בתקשורת? כאילו מה?
יש משהו טבעי בזה שלושה, ארבעה, חמישה אנשים משווים.
אבל זה משהו אליטיסטי שלא יכול לקבל אתכם, לדעתך?
שלא יקבל.
לא יודע.
לא אכפת לי, לא מעניין אותי.
הוא לא
מעניין אותי.
הוא לא מה ש... אנחנו לא חיים את היום-יום הזה. זה לא...
אני רוצה להגיד לך...
אתה לא רוצה להיות מושמע.
אני רוצה להיות מושמע בכל מקום אפשרי.
אני רוצה להיות מהבוקר עד הערב. מושמע. אני רוצה בכל התחנות.
אבל מה אתה יכול להגיד לבן אדם?
אותי, אני רוצה שירו אותי בטלוויזיה מהבוקר עד הבוקר. תגיד שאומן שלא רוצה באמת.
כולם רוצים.
הרי אומן מתפרנס מחשיפה. זה חלק מהעבודה. אנחנו אומנם לא מאותם אנשים שהתקשרו לעכשיו לאיזשהו צלם בפרצי. תגיד לי, תקשיב, אני יושב פה שותה כוס קפה באיזושהי מסעדה, תבוא, צלם אותי, תעלה אותי לאיזשהו צהוב. אנחנו לא במקום הזה, כי אנחנו לא צריכים את זה. אבל אין ספק שכל אומן ירצה שיהיה מושמע. אבל אני כרגע... זה כמו לקרוא בשעה 10 בבוקר לאומן, להתעורר ולבוא לגאול האבן ולהתראיין. אנחנו עושים את זה מאהבה, כי אנחנו צריכים את זה. וזה לא משנה מה אחוז ההזנה פה, זה לא מעניין, אנחנו לא בודקים את זה, אנחנו צריכים את זה. אם גלגלץ יקראו לנו לאיזשהו רעיון, אנחנו נלך לשם. אני הייתי רוצה לשמה בגלגלץ, להגיד לך שאני ישן וקם ומדבר סביב זה.
חי את זה.
לא מעניין אותי. הקהל הוא זה שמוכר לנו את הכפיים, זה לא גלגלץ, ולא שום תחנה אחרת, אין ספק, לא מתוך זלזול. בסופו של דבר, אנחנו נצחים לבוא ולדפוק חשבון, אני קורא לזה, לקהל.
בוא נגיד ככה, שאותם עורכים, לא משנה אם זה גלגלץ, זה רשת ב', רשת ג', רשת ד', רשת ה', זה לא משנה. אתם עורכים מוזיקה, ששייכים באיזשהו מקום.
זאת אומרת, אתם צריכים לשקף את הטעם הכללי.
בואו, כן, בואו תעשו סקר עם, תבדקו מי עובד, מה קורה.
אם אתם רוצים שיעזינו לכם, כאילו...
היום אנחנו קיבלנו את הרכב, השנה, לפני כמה
שבועיים, לא, אני אגיד לכם, זה באמת...
קיבלנו את הרכב הכי מושמע בקריוקי,
מה צריך להיות תפקיד של תחנת רדיו ששמה על השולחן את עניין המוזיקה? האם היא צריכה להטוות קו מוזיקלי? האם היא צריכה לחשוף לטעמים מוזיקליים שונים? האם היא צריכה להגיד זה הדבר הבא?
אני
לא יודעת מה היא צריכה.
אני חייב להגיד לך מה אני חושב.
אני מסכים עם כל השלושה.
אני חושב שאם יש תחנה שמכבדת את עצמה, כל שדרן יש לו את הסי שלו, את האווירה, את הווייב שלו, זה בסדר. אבל לפחות בין שעה לשעתיים יש שדרן שבא מהז'אנר...
אבל רביב, לא השדרן נותן לך את האישור להשמיע את השירים.
אני עורך, בסדר. זה לא משנה, ניר. זה לא משנה. ניר, זה לא משנה.
כי מנהלים אותך.
ניר, זה לא משנה. אם מדברת על שאלה, ואני עונה על השאלה, שאלה שבסופו של דבר כל תחנת רדיו צריכה שתהיה לה בין שעה לשעתיים, או קצת יותר, שמשדרים כל מיני... כל שעה שזה יביא
ואי בחר,
בוודאי, שזה לא יהיה כל הזמן, בוודאי. קורה שכל השעות, כל השעות של כל התחנת רדיו, כל השעות של כל היום, לא משודר מוזיקה ישראלית, ים תיכוני. יש מוזיקה ישראלית, אבל איזה? יש הרבה סוגים של מוזיקה ישראלית. אני גם לא מדבר איתך עלינו, אני מדבר איתך על שירים שהיו פעם, אם היו לעתי מדינה.
לא, אני מסכימה איתך, אני שמעתי אותן טענות, דיברתי לא מזמן עם חיים משה, והוא אמר, איך זה שלפחות פעם בכמה שבועות אין את השיר תודה? סתם, הוא אומר תודה, לא שיר ששווה, שהוא באחת המחוזות שלכם?
לא, אבל לא חסרים שירים.
אבל הוא אומר, אבל...
חיים הוא יכיר לי בין...
לא, אבל אז זה גם לא ישמע בגלגל עצמי, אתה יודע, זה היה עם המחוזות. לא, אבל הוא אומר, והוא צודק, הוא אומר, איך אחת לשיר כזה לא מושמע, שזה מעניין.
גאולה, את היית עם בעלך באחת ההופעות שלנו, ואני חושב, מבלי לשאול אותך, אני בטוח שמה שבין 60-70% מהשירים, את הכרת. למה? תגידי לי, מדובר על לעתים שעוד יחזיקו אחרינו עוד שנים רבות.
אמת.
לא ייתכן שלא נשמע מהכמויות.
אז אולי רוצים את המבצע המקורי שלהם.
אין בעיה, שישים את המבצע המקורי.
לא, אנחנו, אני מדבר איתך בכללי. אז מי את הפרויקט של רביבו? שישמיעו את המקורים. שישמיעו את הפרויקט של רביבו בצד, בסדר? אבל אנחנו מדברים על השירים עצמם, שמתוכם מסביבם, זה הפרויקט של רביבו.
שוכחים מהר מאוד במדינה שלנו.
אני רוצה רגע, אלירן, שתקשיב איתי לניר ורביב, כי אני רוצה טיפה לחזור איתכם אחורה כמה שנים טובות, לשנה שבה אבא שלכם צדוק,
82,
נכון? 82. נהרג במלחמת לבנון הראשונה. אני ראיתי מכתב שכתבתם לו ביום הזיכרון האחרון. הייתה שם שורה, כתבתם, בן 33, נכון?
כן.
עברתם אותו בגיל.
כן.
אבא אמרת שתחזור תוך כמה ימים, עברו 37 שנים.
כן.
זה באמת, אני מנסה להתחבר לתחושה הזו שלכם, שאני חושבת שרק אתם יכולים לנסח אותה. שאבא יוצא מהבית, הוא אומר, אני תכף... חוזר, ואתם בני 89, אתם כן מבינים, תכף חוזר, אתם לא מבינים לגמרי לאן הוא הולך, והוא לא חוזר.
ואתה עוזב את שולחן
שישי. יש את שני ילדים יותר קטנים מכם בבית.
כן, שני אחים שלא הכירו אותו, אחד היה בן 3, גדי, שהוא המנהל המוזיקלי שלנו בלהקה, והקלידן שלנו, ואחותי הקטנה. היום קטנה, כבר חשה הילדים שתהיה בריאה, אבל זה גם, אתה יודעת, העניין הוא שזה בא מתוך שולחן שישי. אני חושב שזה דבר שהוא סימבולי, זאת אומרת, זה משהו שהוא מאגד את המשפחה ומאחד, ודווקא ברגע הזה אתה עוזב אותנו, כי אנחנו
ככה
הבנו...
ככה ראיתם את זה? עוזב אותנו?
כן, עוזב אותנו.
לא הבנתם את זה ילדים, שזה כורח מציאות?
אנחנו, כן.
כי מה, פתאום הוא הלך.
בוא נגמור את השיש שבת במילים אחרות, אתה בתוך תוכה אומר, בוא נסיים כאילו את הכיף
מה,
שלנו.
מה יותר חשוב מלסיים?
כאילו, אבל מצד שני, אחר כך, כאילו אנחנו... אנחנו חיינו בתוך עולם כזה של צבא.
עולם של צבא.
כי אבא היה בצבא קבע. איש צבא. פעם בשבועיים אולי מגיע הביתה, זמן של מלחמות, זמן של מבצעים, זמן של...
הוא אהב מאוד את הצבא.
אני מאוד מאוד אהבי, ואימא שלי לפני שהביאה את אחותי הקטנה, אנחנו שלושה בנים ואחות קטנה, אז היא אמרה לו, אני לא מביאה לך את הילד הרביעי, אלא אם כן אתה מגיע, אתה לוקח את עצמך בצבא, ואתה מתקרב לבית.
יותר בית, פחות
צבא. כן, אני צריכה עזרה, אני לא יכולה להתמודד עם ילדים קטנים, ואתה כל הזמן לא נמצא בבית. וככה בשנה האחרונה, שנתיים האחרונות, הוא כבר התקרב לכיוון הבית, אבל...
כן, אבל תראי, אלו ימים של מלחמה, וידענו שאם אבא לוקח את הכל, והוא קיבל את ההתראה להגיע. גם כילדים הבנו שאנחנו נמצאים במלחמה.
בוא נגיד אם הוא עזב, סימן שבאמת משהו קרה, משהו באמת חשוב קרה.
אבל אני חושב ש... הדבר הזה, אם את מסתכלת על זה היום אחרי 37 שנה, כן, הדבר הזה דפק אותי. הדבר הזה דפק אותי לגמרי, כי אני סוג של בן אדם שנשרט לגמרי. ולהגיד לך שכל זה... עם אבא, הביאו אותי למה שהבאתי היום, יכול להיות שכן. כי השפיות שלי התעקמה לגמרי. היא קיבלה עיוות, מושג אחר, כן, לגמרי. השפיות שהיא קיבלה משמעות אחרת למה שאנחנו קוראים שפיות. כי בגיל 8-9 את גם לא בוכה בדיוק על מה שקורה, את לא יודעת לפקוט, את לא בוכה, כי בשבעה שאימא יושבת אנחנו הולכים לשחק במגליצ'ות, אבל מה שקורה זה שאחרי 10 שנים שאת מתחילה להבין מה זה כאב, וכן, כל שכן שלי ולניר נולדים ילדים, אז אנחנו נעשים רגישים יותר, ופתאום כשאת מגיעה לגיל 33, אז את בוכה על מה שהיה, כי את אומרת, רגע, אבא שלי נעצר בגיל הזה, הוא פשוט, הגיל שלו שם, יש כל מיני אנקדוטות.
אני מרגיש צעיר, כאילו בגיל הזה אבא הלך.
ופתאום שהילד מגיע לגיל 9,
בגיל
9, הילדים, והם מגיעים לבית קברות, לסבא, אז יש כל מיני מכות. וכשפתאום דניאל, הבת של ניר, ובר, הבן שלי, מתגייסים לצהל, ומגיעים בממדים, מה שהיה השנה, אני נחנקתי. אני רואה את הילד שלי 1.90 מטר, מגב, קורס מקים, הגיע מקורס מקים כזה, ובא מנשק את הקבר, אני קיבלתי סתירה. אני מעצמי אלוהים, כאילו, מה קורה פה? והמדים, ופתאום ליד, אשתי, הכביסה של המדים, ואת יודעת, זה... האבא, פתאום... את נכנסת למכונת כביסה שכל הזמן מערבב אותך, כל הזמן מערבב אותך, וזה לעולם לא נגמר, גם אחרי 37 שנה.
תכף נגמר לנו הזמן, לא תאמינו. זה חלק מההסבר, אני מניחה, למה אתם עושים היום את מה שאתם עושים. אני מניחה שהוא בטח אהב מוזיקה.
מאוד.
מאוד.
היה מנגן כלים. היו לכם קלידים בבית.
כן, זה עוד לפני.
תמיד הם אומרים את זה שאם הוא היה חי, הוא היה חלק מהרכב שנקרא פרויקט של רביבו.
והפרויקט היה מרגן, משהו... והפרויקט של רביבו נחשב לפרויקט משמח, וזה בא ממקום כואב. זה קודם כל לשמח וליהנות, לשמח את הנפש שלנו. וכל זה משמח את עם ישראל באשר הוא, וזה לא משנה איפה. אז זה משמח אותנו בחזרה, וזו התרופה שלנו להתמודד עם הכאבים, וכל אחד עם הכאב שלו. אז...
עוד כמה שנים אתם רואים את עצמכם עושים את
כמה
זה?
כמה שיותר, שאלת המיליון דולר.
שאלת המיליון?
עם הקביים והמטפלת בבית
הבא. כן, תראי, דבר כזה אי אפשר להעביר בירושה, זה או שיש את זה לילד שלך, או שאין. הילדים שלי לא מתעסקים במוזיקה, הם אוהבים לנגן ככה בחדרים, אבל זה צריך לבוא מהבטן, זה כמו שזה בא לנו מהילדות.
זה משהו מאוד חזק. מאוד חזק, באמת. במדינת ישראל זה משהו, הפרויקט של רביבו, אנחנו, זה לא שאנחנו מפרגנים לעצמנו עכשיו, אבל אני אומר, כל עוד זה עושה טוב לעם ישראל, וזה עושה טוב לנו, ואנחנו מצליחים גם להתפרנס מזה, ואנשים נהנים, זה יהיה פה עד אינסוף.
אלירן, ניר, רביב, תודה רבה לכם שבאתם. אני מקווה שבסוף לא באת רק כי צריך, אלא גם נהנת.
חשוב להגיד, לא, אני באתי כי צריך, אני באתי כי צריך, כי באמת, יש כאן עניין של פרגון הדדי. אני חושב שכל תחנות הרדיו צריכים ללמוד גם ממך וגם האורחים פה, לבוא ובאמת לפרגן לאומנים של פעם. לבוא ולתת איזשהו טאץ' מסוים ופרגון הדדי למוזיקה הישראלית, על כל גווניו.
אני הזמנתי כי אני נהנת.
ונסכים שבעזרת השם ב-15 באוקטובר הולך להיות מופע מטורף.
בלייב פארק.
בראשון לציון זה...
אחד המופעים המשמעותיים בקריירה שלנו.
כל האומנים.
והרבה הצלחה לכם.
תודה רבה.
ונגיד תודה רבה לעורכת שלנו, אליי גענה, לטכנאים מיכאל אולשוונג וראובן מן.
יפה.
שבת שלום לכם.
שבת שלום.
שבת שלום.
מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.